שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה רבע שעה, ואנחנו מתחילים בשורה השישית בשורות הרחבות, והשיעור הזה מוקדש לרפואה שלמה ליותם חיים בן שרית אורנה. במשנה הקודמת התחלנו לדבר על סדרי הדין, וראינו מה קורה במצב שבו היה מחלוקת בתוך הבית דין, שניים אמרו חיה ואחד אמר זכאי או שלהפך, איך הם מודיעים על הפסק לצדדים, כלומר האם הם מפרטים שהיה פה מחלוקת, או שהם פשוט אומרים לו זכאי או חייב. אז מאירי מסביר שבמשנה מדובר במצב כזה שהם לא כותבים את פסק הדין, אלא רק מודים את זה בעל פה, וכאן ברור למשנה שהם לא מפרטים שהייתה מחלוקת, אלא רק אומרים באופן כללי זכאי או חייב. זה במשנה, אבל בגמרה שואלים לגבי מקרה שבו הם כותבים את הפסק. האם אז הם מפרטים או לא? אז יש בזה שלוש דעות. רבי יוחנן אומר שהם לא מפרטים, אלא זכאי חייב. ריש לקיש אומר שהם מפרטים מאוד, כלומר הם גם אומרים שהייתה מחלוקת, והם גם אומרים איזה דיין אמר מה. רבי אלעזר עושה פשרה, נגיע אליו עוד רגע, אבל קודם נראה מה המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. אז בהתחלה הגמרא מבינה שהמחלוקת ביניהם זה מה יקרה אם הבית דין טעה. כמו שלמדנו וגם נראה בדף למד ג', בית דין של הדיוטות שאין להם מינוי רשמי לדון, אז אם הם טועים בטעות של שיקול הדעת והם גרמו על ידי זה איזשהו נזק כספי לאחד מהצדדים, צריכים לשלם לו. עכשיו אם הייתה מחלוקת בתוך הבית דין, אז מי צריך לשלם לו? האם כל הבית דין צריך לשלם, כי הרי ביחד הם נקראים בית דין, הרי שניים לא יכולים לדון לבד, או שרק שני הדיינים שטעו, כי הרי השלישי לא הסכים איתם בדין, אז למה שהוא ישלם? עכשיו גם אם נאמר שרק אלו שטעו משלמים, עדיין צריך לשאול כמה הם משלמים. האם צריכים לשלם את כל הסכום שבו הם הזיקו את הנידון, או שהם רק צריכים לשלם שני שליש, כי הרי סוף סוף לולי הדיין השלישי, אז הפסק שלהם לא היה שווה כלום. אז זה הצדדים של הספק, באמת למסקנה נאמר שהם צריכים לשלם שני שליש, אבל לפני שנגיע למסקנה, הגמרא מבינה שבזה תלויה המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, ויש בזה שני שלבים. בשלב הראשון, רבי יוחנן שומר שלא מפרטים, זה בגלל שגם הדיין השלישי שלא טעה, גם הוא צריך לשלם. אז למה שנפרט מה כל דיין חשב? לעומת זאת ריש לקיש שומר שכן מפרטים, זה בגלל שהדיין השלישי שלא טעה לא יצטרך לשלם. ממילא חשוב לפרט מה כל דיין חשב. ככה בשלב הראשון, אבל הגמרא אומרת לא יכול להיות שלפי רבי יוחנן דיין השלישי משלם, כי הרי סוף סוף הוא לא טעה. אז לכן הגמרא עוברת לשלב השני, נכון, לפי כולם הדיין השלישי לא משלם, אבל המחלוקת ביניהם היא כמה משלמים שני הדיינים האחרים. רבי יוחנן סובר ששני הדיינים משלמים את כל הסכום, לכן אין שום טעם לפרט בכלל שהייתה מחלוקת. ריש לקיש אמר שמשלמו רק שני שליש, לכן הנידון צריך לדעת מי הדיינים שפסקו, בשביל שאם יתברר שזה היה טעות, הוא באמת יוכל לתבוע רק אותם. אבל גם על ההצעה הזאת הגמרא מקשה ואומרת, לא יכול להיות שיש בזה מחלוקת, כלומר לא יכול להיות שלפי רבי יוחנן צריכים לשלם הכל, כמו שאמרנו מקודם את הסברה, הרי סוף סוף בלי הדיין השלישי לא היה פה כלום. לכן מסיקה הגמרא שבאמת לפי כולם רק שני הדיינים שטעו ישלמו, אבל רק שני שליש. ובמה המחלוקת? בסברה שמוזכרת במשנה שלנו עצמה. כלומר, רבי יוחנן אומר שלא מפרטים, כמו שגם המשנה אמרה שלא מפרטים גם בעל פה, כי זה מוגדר כרכילות. ריש לקיש אמר שכן מפרטים, כי זה נראה כשקר אם לא נפרט. כלומר, אתה לא יכול לומר שכולם פסקו ככה, אם לא באמת כולם פסקו ככה. והר"ן מסביר שמה שבמשנה אמרו שזה רכילות, זה אם אחד מהדיינים סתם ניגש לנידון ומספר לו כרכילות מי פסק מה, בשביל שאותו נידון יאהב אותו. אבל אם הבית דין מוציא את זה כדף רשמי, זה לא מוגדר כרכילות, לפי ריש לקיש. ורבי אלעזר הוא עושה שילוב. מצד אחד באמת אנחנו לא רוצים שזה יראה כשקר, אלא צריך לומר להם שהייתה מחלוקת. מצד שני לא רוצים לפרט איזה דיין אמר מה. לכן משתמשים בלשון הבאה, כותבים מדבריהם של הבית דין יצא שנזדקה פלוני או שנתחייב פלוני. כלומר כשאומרים מדבריהם של הבית דין משמע הייתה מחלוקת, אבל המסקנה הייתה לחיוב או לזיכוי. ובזה סיימנו את הסוגיה הראשונה, איך כותבים לו שהוא חייב או זכאי. אנחנו ממש באמצע עמוד א', אנחנו עוברים לסוגיה הבאה. הנושא של הסוגיה הבאה זה צירוף של עדים. כשאנחנו נדבר על צירוף בשתי רמות. כלומר, הרמה השנייה של צירוף שנדבר עליה, שהיא הרמה יותר מחודשת, זה שעד אחד למשל מעיד שהוא ראה שרובן לווה משימון ביום ראשון, ועד שני מעיד שהוא ראה אותו לווה ביום שני. האם אפשר לצרף את שתי עדויות אלו או לא? זה רמה אחת. הרמה הראשונה של צירוף, שהיא הרמה פחות מחודשת, זה שגם אם שני העדים מעידים בדיוק אותו דבר, האם הם צריכים להעיד ממש ביחד? אז לגבי השלב הראשון נדבר עוד מעט. לגבי השלב השני, האם צריך להעיד ממש ביחד, אז רבנן בסיפה של הברייתא אומרים שהם צריכים להעיד ממש ביחד, ואילו רבי נתן סובר שהם לא צריכים להעיד ביחד, ולכאורה המשנה שלנו היא לא כמו רבי נתן אלא כמו רבנן. כי כשהמשנה שלנו תיארה את סדר הדין, אז כתוב ששומעים כל עד בנפרד ואחר כך מחזירים אותם. והגמרא מבינה את מי מחזירים, הרי הנידונים עצמם לכאורה עדיין שם, אלא את מי מחזירים? את העדים. כלומר, המשנה רוצה שאחרי זה העדים יגידו את העדות ביחד, והרי רבי נתן אומר שלא צריך אפשר שכל עד יבוא אפילו ביום נפרד. אז לכאורה המשנה לא כרבי נתן, אבל דוחה הגמרא לא. יכול להיות שאת העדים עצמם באמת לא צריך להחזיר, אלא באמת מי שיצא כאן זה הנידונים ולא העדים. ולמה הוציאו אותם בכלל? הרי הם אמורים להיות בזמן העדות, אלא באמת הם כן נמצאים בשלב העדות, אבל אחר כך מוציאים אותם כשהבית נדנים בינם לבין עצמם, אחר כך לקראת פסק הדין מחזירים אותם. אבל אולי העדים עצמם, כמו דעת רבי נתן, לא צריכים להיות ביחד בשום שלב. אז את המשנה אפשר לסדר גם עם רבי נתן. אנחנו עכשיו ברבע התחתון של עמוד א', ולקפוץ לרגע לחמש שורות מתחתית עמוד א', בשביל להבין מה המחלוקת בין רבנן לרבי נתן, האם העדים צריכים להעיד ביחד או לא. אז אומרת הגמרא, אפשר להבין את המחלוקת שלהם סביב סברות, ואפשר להבין שהיא סביב פסוקים. אז נתחיל עם הסברות, הרי לעד אחד אין כוח לחייב ממון. עד אחד יכול לחייב רק שבוע. אז אומרים רבנן, אם נשמע כל עדות בפני עצמה, אז לכל עדות יהיה רק כוח לחייב שבועה, ואי אפשר אחרי זה פתאום לצרף אותה בשביל לחייב ממון. ורבי נתן עונה על זה, הרי סוף סוף גם כשלשיטתך הם נמצאים ביחד ומעידים, הם לא מדברים ממש ביחד. אז אתה מצליח לצרף את העדויות שלהם אפילו שהן לא נאמרות באותה שנייה. אז אתה מצרף כך, ואני מצרף אפילו יותר מזה שהוא יכול לבוא למחר. זה לגבי הסברות. לגבי הפסוקים נראה עוד מעט אחרי שנראה את המחלוקת לגבי הרמה השנייה של הדיון, האם מצרפים עודים או לא. אז אנחנו חוזרים חזרה אחורה, רבע עמוד לפני סוף עמוד א', לראות את המחלוקת של צירוף עדים ברמה השנייה. שוב, מה זה הרמה השנייה? שעד אחד מעיד שרובן הלווה לשימון 100 שקל ביום ראשון, עד שני מעיד שהוא הלווה לו את 100 שקל ביום שני. האם מצרפים את זה או לא? רבי יהושע בן קורח אומר שמצרפים, ורבנן אומרים שלא מצרפים. מה המחלוקת שלהם? גם פה יש סברה ופסוק. מסברה, רבנן אומרים שלא מצרפים, כי כל אחד מעיד בעצם על מעשה אחר. אחד מעיד על הלוואה שקרתה ביום ראשון, והשני על יום שני. למה שנוכל לצרף? לעומת זאת, רבי יהושע בן קורח אומר, אל תסתכל על המעשים שהם מעידים עליהם, אלא על התוצאה. הרי התוצאה של שתי עדויות זה שהוא חייב לו 100 שקל. אז הוא חייב לו 100 שקל, גם אם באמת הם העידו על שתי הלוואות נפרדות. אז זה לגבי הסברה. לגבי הפסוק, כתוב ונפש כי תחטא ושמע קול עלה, והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו. הפסוק הזה מדבר על שבועת העדות, לא ניכנס לזה. מה שחשוב לענייננו זה שכתוב והוא עד או ראה. עכשיו אנחנו יודעים שיש כלל שכשכתוב עד, הכוונה היא באמת לשני עדים. אז למה בכל זאת התורה כאן כתבה עד אחד? בשביל לומר לנו שצריך ששני עדים יהיו כמו עד אחד לגבי הראייה, כלומר הם צריכים לראות את אותו מעשה. זה דעת רבנן. לעומת זאת רבי יהושע בן קורח אומר שאפשר לצרף שני עדים, הוא לומד את זה מהריבוי והוא עד או ראה או ידע, זה לכאורה מיותר. אז הריבוי בא ללמד שדווקא לא צריך שירו ביחד, אלא אפשר לצרף שני עדים. אז זה לגבי הפסוק של הרמה השנייה. עכשיו נקפוץ לשורה האחרונה בעמוד א', אנחנו חוזרים ממש לארבע שורות לרמה הראשונה, אחרי זה שוב נחזור לרמה השנייה. אמרנו לגבי המחלוקת ברמה הראשונה, אם צריך שהם יעידו ביחד, שיש סברה ופסוק. אמרנו כבר את הסברה, אבל מה הפסוק? אז בהנחה ששתי הדעות מהרמה הראשונה, כלומר גם רבי נתן וגם רבנן, סוברות כמו רבנן ברמה השנייה, כלומר ששני מסכימים שמהפסוק והוא עד הוראה, אפשר ללמוד שצריך שהעדויות יהיו על אותו מעשה, הם נחלקו לגבי המשך הפסוק. בהמשך הפסוק כתוב, אם לא יגיד ונשא עוונו, והמחלוקת היא האם עושים מקש בין הראייה של העדות לבין ההגדה של העדות. כלומר, ברור לשניהם שבראייה זה כן צריך להיות ביחד. לפי רבנן עושים מקש בין הראייה להגדה, אז גם ההגדה של העדות צריכה להיות ביחד. לעומת זאת רבי נתן לא עושה את הקש הזה, ובאמת העדות צריכה להיות על אותו מעשה בדיוק, אבל ההגדה של העדות יכולה להיות בימים אחרים. ועכשיו אנחנו בשורה הרביעית בעמוד ב', נדון איך נפסקה הלכה ברמה השנייה, האם כרבי יהושע בן קורחה שלא צריך שהם יעידו על אותו מעשה, או כרבנן שכן צריך. אז הגמרא מניחה כאן שלגבי הרמה הראשונה פסקנו כרבי נתן שלא צריך לומר את שתי עדויות ביחד, ורבי יוסי ברבי חנינה אמר לרבי יוחנן שמזה שפסקנו כרבי נתן ברמה הראשונה נפסוק כרבי יהושע בן קורחה גם ברמה השנייה. למה הוא תולה את שתי המחלוקות? הוא אומר שרבי יהושע בן קורחה סובר כמו רבי נתן. אז כנראה שרבי יהושע בן קורחה תלה בין שתי המחלוקות, אז אם פסקנו כרבי נתן נפסוק גם כרבי יהושע בן קורחה, אבל דוחה אותו רבי יוחנן, אי אפשר לצלות בין המחלוקות. זה שרבי יהושע בן קורחה סובר כמו רבי נתן, זה ברור. הרי אם הוא אומר שאפשר לצרף שני עדים שבכלל לא מעידים על אותו אירוע, ברור שאפשר לצרף אותם גם כשהם לא עושים את פעולת ההגדה בבת אחת. אז רבי יהושע בן קורחה מסכים עם רבי נתן, אבל זה לא אומר שרבי נתן מסכים עם רבי יהושע בן קורחה שאפשר גם להעיד על שתי הלוואות נפרדות. אז זה שפסקנו כרבי נתן לא אומר שנפסוק כרבי יהושע בן קורחה. אז את הראייה הזאת הכינו. עכשיו בסוגריים נאמר שרבי יוסי ברבי חנינה אמר את זה בשביל להוכיח שרואי לסמיכה, ורבי יוחנן באמת שמח אותו על סמך זה שהוא יאמר הוכחה טובה. אבל אחרי שהוא שמע את ההוכחה שלו, אז הוא בעצם מתחרט, אבל הוא אמר אי אפשר להתחרט, ברגע ששמחתי אותך אתה כבר סמוך. בכל אופן זאת הייתה הראייה הראשונה. זה מביא אותנו לשורה החמישית בשורות הרחבות בעמוד ב', הגמרא ממשיכה לדון האם הלכה כרבי יהושע בן קורחה, אבל היא מבדילה בין שני סוגים של מקרים, ובעצם אנחנו יוצרים פה עכשיו שתי רמות פנימיות בתוך הרמה השנייה שעליה דיברנו עד עכשיו. כלומר, עד עכשיו הנחנו שרבי יהושע בן קורחה אומר שאפילו ששני העדים מעידים על הלוואות שונות בשני ימים נפרדים, בכל זאת אפשר לצרף אותם. אז להבנה הזאת נקרא עכשיו הרמה השנייה שבתוך הרמה השנייה. אבל בגמרא יש עוד הבנה, ולזה נקרא הרמה הראשונה בתוך הרמה השנייה. ברמה הזאת, שני עדים מעידים על אותו אירוע בדיוק, למשל ששני מעידים שרובן נודע בפניו שהקרקע הזאת היא של שמעון, אלא שעד אחד אומר שרובן נודע בפניו ביום ראשון, והעד השני אומר שרובן נודע בפניו ביום שני, אבל לפי שניהם הוא הודע על אותה קרקע בדיוק. אז כאן אם נאמר שמצרפים אותם, זה פחות מחודש מהרמה השנייה שאמרנו עכשיו, כי סוף סוף שני מעידים על אותו דבר שלא כמו כשהם מעידים על שתי הלוואות שונות. עכשיו בגמרא, הרמה הראשונה שעכשיו אמרנו זה הודעה על קרקעות, כלומר ששני עדים מעידים שהוא הודע בפניהם על קרקע וברור לנו שמדובר באותה קרקע. הרמה השנייה שדיברנו היותר מחודשת בגמרא נקראת מטלטלין, אבל הכוונה היא לשני עדים עם שתי הלוואות שונות. אז אלו שתי הרמות בתוך הדיון ברמה השנייה של מחלוקת רבי יהושע בן קורחה ורבנן. עד עכשיו הבנו שרבי יהושע בן קורחה דיבר ברמה השנייה, אבל עכשיו נראה בגמרא שזה לא ברור כל כך, ויכול להיות שהוא דיבר רק ברמה הראשונה, ויכול להיות גם הפוך, הוא דיבר ברמה השנייה, ואולי ברמה הראשונה כולם יודעים שאפשר לצרף, כי שם באמת כמו שאמרנו זה פחות מחודש. אז מה הדעות? רבי חייא בר אבין סובר שהלכה כרבי יהושע בן קורחה שמצטרפים אפילו ברמה השנייה, כלומר שיש פה שתי עדויות על שתי הלוואות שונות. לעומת זאת הוא לא אומר שבזה הלכה לא כמו רבי יהושע בן קורחה, אלא רק ברמה הראשונה של הקרקעות. עכשיו כשהוא לא אומר את זה הוא מניח שיש ברמה הראשונה בכלל מחלוקת, כלומר שרבנן גם ברמה הראשונה בקרקעות סוברים שלא מצרפים. לעומת זאת המורים אחרים סברו שברמה הראשונה, כלומר של הודעה על קרקעות, כיוון שסוף סוף זה אותה קרקע, וזה בכלל לא הייתה מחלוקת, ורבנן גם הודים שאפשר לצרף. מי סובר כך? רבונה בשם רב, וכן בברייטה ששנה רב אידי ברבין, בכל אופן אולה כאמור סובר שכן הייתה מחלוקת, ורק ברמה הזאת הלכה כרבי יהושע בן קורחה. אז זה המחלוקת הראשונה כמי הלכה, אבל עכשיו מחלוקת ממש מקבילה, ואנחנו משנים את השיטות. כלומר, רב יוסף אומר בשם אולה שהלכה כרבי יהושע בן קורחה אפילו ברמה השנייה, כלומר בהלוואות. זה בניגוד למה שאמרנו מקודם בשם אולה. ורבי זיירה אומר בשם רב, גם בניגוד למה שאמרנו מקודם בשם רב, שהלכה כרבי יהושע בן קורחה דווקא ברמה הראשונה, כלומר בקרקעות, אבל לא בהלוואות. ואומרת הגמרא כמעט בשליש התחתון של עמוד ב', באמת רב הולך בזה לשיטתו. כלומר, רב אמר במקום אחר שאפשר לצרף רק ברמה הראשונה. כלומר, רק כשמדובר שהוא הודע בפני עד אחד ביום ראשון והודע בפני עד אחר ביום שני, ואפשר להניח שהוא הודע על אותו כסף. אז אפשר לצרף, אבל אם הייתה הלוואה בפני אחד ביום ראשון והלוואה בפני שני ביום שני, אז כיוון שמדובר על שתי הלוואות שונות, לפי רב אי אפשר לצרף. אז זה מה שכבר ידענו, אבל עכשיו מגיע רב נחמן בר יצחק ומוריד את רב בדרגה נוספת. הוא מקשה שתי קושיות. קודם כל הוא אומר, מילא בהודעה על קרקעות, ברור לנו ששתי ההודעות הם על אותה קרקע. לכן מי שסובר שמצרפים עדויות ברמה הראשונה, אז מצרפים. אבל מה שעכשיו הבאנו בשם רב, שמצרפים שתי הודעות גם על כסף, למה אפשר לצרף? הרי מי אמר שזה שתי הודעות על אותו כסף? אולי יהיו באמת שתי הלוואות, וכל הודעה זה על הלוואה אחרת. זה השאלה הראשונה של רב נחמן בר יצחק, ואומר לרבון הברידה רב יהושע, אתה צודק. באמת כאן צריך לומר שמדובר שכשהוא הודע בפני עד השני, הוא אמר לו במפורש, אני מודה לך עכשיו על אותה הלוואה שהודעתי אתמול בפני עד הראשון. אז בזה פותרנו את הבעיה הראשונה, אבל עכשיו רב נחמן בר יצחק מעלה בעיה נוספת, שבזה הוא מוריד את רב כמו שאמרנו בדרגה נוספת. הוא אומר, בסדר, אז אנחנו יודעים שמדובר באותה עדות, אבל עדיין אי אפשר להחשיב את זה כעדות אחת, כי בשביל להחשיב את זה כעדות אחת, אנחנו צריכים ששני עדים ידעו על העדות של השני, וכך הם יודעים שהם זוג אחד של עדים. עכשיו נשים לב שזאת דרישה שעוד לא עלתה כשדיברנו על הרמה הראשונה, ואם אנחנו דורשים את זה בשתי הודעות על כסף, אז לכאורה צריך לדרוש את זה גם בשתי הודעות על קרקעות. בכל אופן, זה מה שרב נחמן בר יצחק שואל, ואומר לו, רבון הברידה רב יהושע, גם בזה אתה צודק. באמת, בשביל לצרף לפי רב, הוא צריך אחרי זה גם לחזור לעד הראשון ולומר לו, תדע לך שמה שהודיתי לך על הלוואה אתמול, על אותה הלוואה הודיתי גם היום בפני עד שני. וככה שני עדים יודעים על קיומם של אחד השני, ורק אז הם יכולים להצטרף. אז שוב, לא מספיק שאנחנו יודעים ששני מעידים על הודעות על אותה הלוואה, צריך שהם גם ידעו אחד על השני. אז רב נחמן בר יצחק שומע את ההסבר של רבונה ברידה רב יהושע והוא נרגע, אבל רבונה ברידה רב יהושע עצמו לא רגוע. הוא אומר, ההסבר שאמרתי לך נחמד, אבל רב ששת או רבה סתרו אותו, כי זה לא נכנס למה שרב עצמו אמר. כי כשרב אמר את המקרים שבהם מצרפים, הוא לא רק אמר הודעה אחר הודעה, הוא אמר גם הודעה אחר הלוואה.
כלומר שעד אחד ראה את ההלווה עצמה ביום ראשון, ועד שני ביום שני שמע את הלווה מודה. וגם בזה רב אמר שאפשר לצרף, כי אנחנו מניחים שמדובר באותה הלווה. אבל אם אתה אומר שממילא הלווה צריך לחזור גם לעד הראשון ולומר לו, תדע לך שגם הודיתי היום בפני עד נוסף, אז בעצם בזה הוא עושה הודעה נוספת לעד הראשון שראה את ההלווה, אז בעצם יש פה שתי הודעות, אז מה ההבדל בין המקרה של הודעה אחרי הלוואה להודעה אחרי הודעה? למה רב צריך לחזור לאותו דין פעמיים? אז לפי הקושייה הזאת אולי לא צריך לחזור לעד הראשון, ואז נשארנו עם השאלה השנייה של רב נחמן בר יצחק, למה זה נקרא עדות אחת אם שניהם לא יודעים על הקיום של העד השני? בכל אופן עד כאן דעת רב, לסיום דעת נהרדאי, הם פוסקים כרבי יהושע בן כוחה גם ברמה השנייה, כלומר שאפילו שברור לנו ששני העדים מעידים על הלוואות אחרות, בכל זאת אפשר לצרף, כי סוף סוף שניהם מעידים ששימון חייב לרובן 100 שקל.